היי גילי.
היי ניב.
היי נערה מלכין שמקליטה, היי שאני אבירם שעורכת.
היי למאזינות ומאזינים, אתם על תרבות יום א', פודקאסט התרבות של עיתון הארץ, שכבר בימי ראשון מספר לכם כל מה שחשוב ומעניין בתרבות השבוע.
ומה חשוב ומעניין בתרבות השבוע, גילי?
אנחנו נדבר על העונה השנייה של המדובב, סדרה ששנינו אהבנו גם בעונה הראשונה, רמז מטרים. נדבר על טיפול זוגי, על העונה השלישית של טיפול זוגי האמריקאית, יש לנו הרבה מה להגיד שם. ונקנח בסיבוב מהיר.
קדימה, בואי נתחיל.
יאללה, יאללה. נפקס, אנחנו בשבוע שעבר באופן אלגנטי דילגנו מעל פרס ספיר, שנערך למחרת היום בו אנחנו מקליטים ועולים לאוויר.
תראי, אני אחרי שהוצאתי ספר, אני כבר בניגוד עניינים לדבר על הדברים האלה. אני הרי כבר חלק מהמיליה הספרותי.
אתה חלק מהמערכת הזאת, מהענף המסגסג הזה.
ממש, כן.
תראה, זו הייתה רשימה מאוד יוצאת דופן, מהבחינה הזו, במובן הזה, שהיו בה הרבה כותרים שמאוד עברו תחת הרדאר, ולסי-אסי מגיע באמת הבחירה באורית אילן, באחות לפליאדות, ספר שבאמת זה לא יהיה דבר לא יפה לומר עליו, הוא יצא מבלי להותיר סריטה.
אבל רגע, כשאת אומרת רדאר, לרדאר של מי את מתכוונת? של עצמך, של המיליה הספרותי, שאליו אני משתייך כרגע גם. לא, של התקשורת, בביקורות של הספרים, זאת אומרת, איפה זה התפספס?
כל הנעל. בעצם הענף הזה מורכב מאיזושהי מערכת, מין איזה אקוסיסטם כזה, שיש בה כל מיני גורמים שיודעים לדבר אחד עם השני, ויודעים ליצור איזושהי שערה מקומית סביב כותרים מסוימים שיוצאים, ואם זה בביקורות, ואם זה בפוסטים בפייסבוק, ואם זה בדיבור בין אנשים, ואם זה באמת באיזושהי הופעה במיליה של משהו, יצירה שאנשים מחכים לה או מדברים עליה, נוצר בדרך כלל איזשהו גל סביב ספרים שהם ראויים לזה.
הייפ.
הייפ, בדיוק. וכאן נוצר הייפ סביב הרבה ספרים שלא נכנסו בכלל לרשימה הקצרה. והספר, אני אתאר לך את מה שקרה באולם בזמן שהוכרז שמה של אורית אילן, שאגב, היא נראית אדם מקסים, ושמעתי מאז על הספר שהוא נהדר. ויש בכוונתי לקרוא אותו, כי באמת שזה מין סיפור סינדרלה כזה שאנחנו לא מכירים. אבל ברגע שהכריז יושב ראש מפעל הפיס, אביגדור יצחקי, על זכייתה של אורית אילן, הייתה דממה של כמה שניות, כי הקהל היה מופתע. ואז מן היו מחיאות כפיים כאלה מנומסות.
רפות ומנומסות.
בעיקר מן שסימן שאלה בסופן. והרגע הגדול מכולם היה כשהיא עלתה על הבמה לקבל את הפרס, ואביגדור יצחקי אמר לה, אני אמרתי על סמי ברדוגו שכתב ספר נהדר, והיא ענתה לו בקוליות יוצאת דופן, שנדמה לה שמעולם לא נאמרו מילות אמת רבות כל כך במעמד הזה אי פעם.
זה יפה גם שיושב ראש מפעל הפיס מספר לה על מה הוא מאמר.
כן.
יש פה משהו אינטרטקסטואלי, אם יורשה לי בדיוק בפרס ספיר, כן.
יפה. תראה, זה היה מעמד שאני מכסה את התחום הזה כבר כמה וכמה שנים, מעמד שאני לא הכרתי עד עכשיו, והוא הוביל לאיזושהי שיחה מעניינת לגבי המקום של פרסים, בטח פרס גדול ונדיב כמו ספיר, שהוא הפרס הגדול והנדיב ביותר שניתן בארץ, על המקום של פרסים, בדומה לדיון על סרטים באוסקר הישראלי ובאוסקר בכלל, האם אלו סרטים שהזכייה שלהם מקדימה את היציאה שלהם, או שצריך להתאים איכשהו את הפרס
מועד היציאה וכזה?
וגם להייפ באמת, כדי שהשיחה לא תהיה מעל לראשיהם של הקוראים, אבל אני חושבת שזה היה רגע יפהפה, לא פחות מזה, שבו ועדת הפרס שהזמנה בידה ושולמה עבור קריאת הספרים, ישבה וסימנה איזשהו ספר שלא עלה באף דירוג של אף אחד, בשום רשת של אף דייג בענף הזה, וזה היה רגע יפה והיסטורי.
כמו שאין דבר יותר טוב בעולם מאח טוב, כך אין דבר יותר גרוע מאח רע.
דוד תשתחרר מהכלא.
ומה? מה מדבר איתי עכשיו? אנחנו הולכים על זה, אנחנו עושים את זה עד הסוף.
קצת לפני פרוץ המגיפה, גילי, אירחנו פה את אומרישן ארמי, יוצרי הסדרה המדובב, שמשודרת ב-YES, ודיברנו איתו על כמה אהבנו את העונה הראשונה של הסדרה שלו, שקצת היה נהדר ממנה הייפ, אפרופו שיחתנו מקודם.
כן, שזה היה מאוד מאוד מוזר, כי הקאסט של הסדרה הוא משובץ בכוכבים הרבה.
עמוס תמם ואניה בוקשטיין למשל.
למשל, ואומרי שזה עוד היה לפני העונה הראשונה של טהרן, אבל הוא גם מיוצרי טהרן. בן אדם לא חף מקרדיטים.
כן, לא בלתי מוכשר.
לא, יודע, יודע לכתוב איזה מילה שתיים.
ועכשיו מגיעה העונה השנייה של המדובב. אני לא יודע כמה ססמוגרף, אף הייפ הרשתות החברתיות שלי תקין. אבל נדמה לי שגם העונה הזו קצת עוברת מתחת לרדאר. אני שונא את הביטוי הזה.
אבל אני נאלצת להסכים איתך אם אני ככה חושבת על מה ראיתי בנוגע אליה. לא ראיתי הייפ עצום. אני מקווה שזה ישתנה, כי אתה יודע, לסדרות יש חיים אחרים כשהן מגיעות ל-VOD,
שפתאום יהיה את כולן, כשאפשר יהיה לראות אותן בבינג', וכרגע כן. אי אפשר לראות את המדובב בבינג'. אני תוהה רגע לפני שאנחנו מתחילים לדבר על המדובב עצמה, אם זה גם קשור, נגיד, לזה שכאן מתגעה את עצמה כבית של סדרות המקור.
אתה יודע מה? זה יש בזה משהו. כאילו ההייפ נשמר לסדרת הדרמה המתחלפת של, של כאן. אנחנו שבוע הבא, אני מניחה שנדבר על אבירם קאץ.
כן.
אבל נחזור למדובב, כי אתה יודע, יס עושה עבודה נהדרת בדרמות. והמדובב היא אחת הסדרות האלה שבאמת, למרות שלא בדקתי את המספרים כמובן, אבל למרות ששנינו לא עדים לאיזה גל הייפ עצום, טוב שהיא חזרה לעונה שנייה, ועכשיו בואו נתחיל לדבר על מה שקורה שם.
לדעתי זה מהלך מבריק של יס. אני ממש שמח שהסדרה הזו חזרה לעונה שנייה. אני גם מאוד מקווה שבעקבות העונה הזו שכבר עושה רושם שהיא אפילו יותר מוצלחת מהראשונה.
מסכימה.
יהיה גל כזה שפתאום יחזרו לעונה הראשונה, יראו אותה בבינג' ויגיעו לעונה השנייה. נדמה לי שהמדובב היא סדרת הפשע הישראלית האולטימטיבית, ואני אנמק. זאת אומרת, היא אנטי הבורר. אם הבורר מנסה לקחת את הסופרנוס ואת הסטאפ הזה, וטיפה מגחיכה אותו וטיפה נוטעת אותו בתוך האקלים המקומי, המדובב אפילו לא נקלעת למקומות האלה. היא לא מנסה להיות ניו ג'רזי, היא לא מנסה למצוא את טוני הסופרנו המקומי.
היא לא מנסה להלך במקומות של הווילה של אלפרון וכאלה. זה, כן. יש לה שאיפות אחרות לגמרי.
או במונולוגים של הברג'יל. זה לא שם. היא לוקחת, זאת אומרת, אצלה הבאג הוא פיצ'ר. היא לוקחת את הדלות והליוות של הפשע הישראלי, ומהם היא עושה את הסדרה, סביבם, סביבו, היא בונה את כל הדרמה שיש בה, והמתח, והאינטראקציה בין הדמויות, זאת אומרת, הליוות הזאת היא הגרעין של הסדרה, בעיניי. זאת אומרת, היא לא הולכת למגדלי פאר, היא הולכת לקריות, היא לא הולכת למיליציות מקומיות של כל מיני כנופיות, היא הולכת לכל מיני מלווים בריבית בזעיר אנפין, ושם אותה עם איזה שני בריונים בשדה מאחורי בניין, מאחורי פרויקט דיור שלא הושלם.
אני אגיד יותר מזה, אני חושבת שכסדרת פשע היא פחות מתעניינת בפשע ויותר מתעניינת ביחסים ובהבנייה של היחסים האלה בתוך משפחה, ואיך הם משפיעים על הנפש.
את רומזת שהסופרנו זה אינה משפחה? שאינה מדברת על הנפש?
אני רומזת שבמובן הזה היא הרבה יותר קרובה לסופרנוס, מלקחת את הסטינג של הסופרנוס וליצוק לתוכו ישראליות.
בדיוק. היא הרבה יותר קרובה לסופרנוס מהבורר במובן הזה, וזה לא שאנחנו משווים. אסור להשוות. באמת אסור להשוות.
אבל אני כן חושבת שצריך כמה מילים בגלל שהיא אולי העונה הראשונה הייתה יחסית מזמן, ואולי לא רבים מדי צפו בה, אז אולי נגיד כמה מילים.
קדימה, תעשי את זה, זה הספציאליטה שלך.
אז המדובב הוא אסה, שמגלם אותו אור בן מלך. אני חושבת שזה התפקיד הכי מרשים שראיתי את אור בן מלך מגלם עד כה. והוא מישהו, האח הפחות מוצלח, הפחות יפה, הפחות בעל ביטחון.
טוב, ככה זה כשהאחיך הבכור הוא עמוס תמם.
נכון, וגם זה שהוא מגמגם, והוא קטן פיזית, קוראים לו ציק-ציק. ומכל הסיבות האלה הוא נדחק לסט באשמה בפשע שהוא לא לגמרי ביצע.
הוא הסעיר לעזאזל של אחי ושל החבר'ה שלו.
בדיוק, ומשתחרר אחרי שנים רבות מהכלא, בין היתר, או נגיד רק, בגלל שהוא מדובב משטרתי.
והיותו מדובב משטרתי, פה נכנס אלמנט שאני נורא נורא אוהב בסדרות, ודרוש גם שחקן מאוד מוכשר כדי לגלם את זה. זאת אומרת, שחקן שמגלם דמויות בתוך הדמות. וכמו שהוא מסובב את האנשים שהוא מדובב, ומהם הוא אמור להוציא הודעה באשמה, או איזה פרט מוכמן, ככה, כן, ככה אומרים, פרט מוחמן, הוא אמור להוציא אותו. זה מה שהוא עושה גם לסביבה שמקיפה אותו, לסביבה הקרובה, וזה גם מה שהוא עושה לנו הצופים.
זה גם מה שהוא עושה לעצמו, ניב. כי אם יש משהו שהמדובב, אני חושבת, מצטיינת בה, זה בהצגה של פרופיל פסיכולוגי מורכב ומעניין של טיפוסים על הקצה.
את אומרת שהוא בעצמו גם לא יודע כבר מי הוא?
אני חושבת שמי שהוא כרוך בהישרדות כל כך על הקצה, שהוא מודחק ברמה כזו שגם הוא מתקשה כבר להבין איפה הוא נמצא ואיפה הוא מתחיל המשחק ואיפה הוא נגמר.
לדעתי, עדיף שלא נספר על מה העונה הראשונה, את יודעת? כאילו נספר עליה בקווים כלליים, אבל לא נגיד איך היא מסתיימת, כי אם העונה הזו באמת תביא איזה גל של חזרה לעונה ההיא, רק נמשיך את סיפור המסגרת שיצגת, אותו ציק ציק יוצא מהכלא, רוצה להצטרף לעסקי הנדלן הקצת מפוקפקים של אחיו.
הוא משוכנע שאחיו מחכה לו עם ידיים פתוחות, שהוא הולך להצטרף סוף סוף אחיו, שהוא הקריב את חייו למענו, יעזור לו לקבל את מקומו המובטח בחיק המשפחה, אבל הדברים לא מסתדרים כמו שהוא חושב.
כן.
והוא מוצא את עצמו שוב ושוב מלוהק לתפקיד הזה שאפשר לקפקף אותו כשצריך, וזה שאמור לשאת באשמה.
לדרוך עליו ולמעוך אותו, כאילו, עד שלא נשאר ממנו כלום כבר.
כן, הוא מין תולה אדם כזה.
אבל הוא גם נוח לו בתפקיד הזה, הוא כאילו חוזר לקומפורט זון, ואז כשהוא שם, כשאתה חושב שדרכת עליו וגמרת אותו, פתאום מגיע הטוויסט, נדמה לי שזה הרעיון גם בתחילת העונה הזו, נכון?
אני חושבת שמה שקורה בדרך לציק ציק זה איזושהי התקוממות. ואנחנו מקבלים על זה את תחילת העונה השנייה עם מין רגע של חזרה לעבר בשביל לסגור לנו איזושהי פינה בפרופיל הפסיכולוגי שאנחנו עומדים לקבל במהלך העונה השנייה והאופן שבו הוא מתפתח. ואנחנו מבינים משהו על, על אסה, והדבר הזה הולך ומתממש לאורך הפרקים הראשונים של העונה השנייה. אני חושבת שהעונה הזו מתוחכמת יותר, גם במובן הזה שנזנח בסופית הרצון לאיזה חצי קריצה. אתה זוכר את תפקיד האורח של ציפי שביט בעונה הראשונה כראש...
המאפיה הגיאורגית?
כן, זה משהו שנשאר מאחור, ומה שנשארת שם
זה קצת רשף לוי כזה, נכון?
זה היה מן הרגע רשף לוי של המדובב.
למרות שזה גם באיזשהו מקום זה עבד.
זה עבד, זה כן עבד. ובעונה הזו אני חושבת שמה שנשאר זה איזה דרמה משפחתית...
פסיכולוגית.
כן. עם כוחות שעובדים בין המשולש הזה של האח המוצלח, אשתו לשעבר, ואסה, שהוא מי שהסביבה עדיין רגילה לדרוך עליו, וגם הוא באיזשהו מקום רגיל ומקבל את זה שדורכים עליו, אבל גם יש בו איזו התקוממות שלא עוד. וברגע שאדם כל כך מעוך ומקומט כמו, שאין לו שום דבר להפסיד יותר, מקבל את ה-one too many הזה, אחד יותר מדי, הרגש הזה עומד להתפוצץ.
את מרשה לי מילה למשחק גברי מוצלח?
קדימה.
שעמוס תמם אנחנו מכירים ורואים אותו בהרבה מאוד מקומות, גם בטלוויזיה, גם בתיאטרון. תקחי נגיד את התפקיד שלו במנייק, זה לא דומה בכלל, אני חושב, לתעצומות הנפש שהתפקיד הזה מצריך ממנו.
אני חושבת שהם כולם שם, והתהומות
שהוא צריך לצלול
לתוכם. לחלוטין. אני חושבת שהם כולם שם באוסף של, אתה יודע, צילומי תקריב אקסטרים קלוז-אפ.
ויאני, והדמות של סיוון שטיבי.
והם כולם שם פשוט אדירים, באמת, המשחק כזה, לא יודעת, אנחנו ראינו כל כך טוב,
אבל זה מהמצטיינים שבהם.
באמת.
If we're not going to have sex anymore, then I don't want to be married. All I hear is whining. I don't care.
Abusing each other is not therapeutic.
Exactly.
So, yeah. Don't.
תראה, לכאורה, כל מה שקורה בשלוש העונות האלה של טיפול זוגי האמריקאית, וגם מה שקרה בעונה היחידה בינתיים, אבל אני יודעת שמצטלמת שנייה, של טיפול זוגי הישראלית, הייתי אמורה לסנוע. כי זה ממש כזה, זה יותר מדי, זה יותר מדי אינטימי, זה יותר מדי נצלני לכאורה, זה יותר מדי קרוב, אם זה... עד הסוף מודע, אז זה גועל נפש, ואם זה לא עד הסוף מודע, אז זה גועל נפש מהכיוון השני והנצלני. אבל אני חייבת להגיד שבשנייה שיכולתי לשבת ולהתמסר לאיזה חמישה פרקים ראשונים של טיפול זוגי, אני פשוט צללתי לעונה הזו השלישית, כמו שצללתי לראשונה והשנייה, ואני מודה שאם יכולתי להישאר מול המסך ולראות מה קורה לזוגות האלה, הייתי נשארת שם for good.
כי צרות זוגיות של אחרים זה יותר כיף מצרות זוגיות של עצמך?
כי תראה, מה שקורה בסדרה הזו זה בלנס עדין ומרשים מאוד של איך מנהלים טלוויזיה שהיא אינטימית בצורה מדהימה ושומרת על כבודם של האנשים.
זה יכול להיות כזה דבר? אני לא מאמין שזה, תראה, שזה קורה, באמת.
אני מסכימה איתך, על הנייר אני שונאת את זה, אבל בסוף אני יושבת ורואה את זה ואני, הלב שלי יוצא לאנשים, לכולם. ובוא נגיד כאילו מילה על מה שקורה שם.
הטיפול זוגי, צריך להסביר מה זה? זה טיפול זוגי בטלוויזיה.
תראה, זה אבולוציה שבעצם התחילה בדרמה שמנסה לחכות את החיים. בטיפול של חגי לוי, אמרה, אוקיי, מה שקורה בין מטפל ומטופל, בחדרו של פסיכולוג מספיק מעניין בשביל להכניס לשם מצלמה. ועם השנים זה פשוט בא ונהיה, אוקיי, אז בואו באמת נכניס מצלמה, נרשף מצלמות בקליניקה של מטפלת זוגית. במקרה הזו, זו אורנה גורלניק, שהיא ישראלית לשעבר, ונראה את הזוגות שמגיעים לשם, ואיך אפשר באמת להעביר את מה שקורה בדינמיקה של טיפול למסך.
אני מסרב לראות את זה.
אני מבינה אותך.
לא, כי אני חושב שאם זוגות רוצים לטפל בעצמם, המקום לעשות את זה הוא לא מול מצלמת טלוויזיה.
אני על הנייר מסכימה.
ולא לספק איזה יצר אקסיביציוניסטי שלהם, של לדברר לעולם את העמדה שלהם בזוגיות מול בן או בת הזוג שלהם. זה כל כך חורה לי. וגם בתור מי שעבר טיפול זוגי...
מי לא?
איך כאילו זה לא ישר מקרינג' אותך ולא שולח אותך לטיפול שלך עצמך שעברת ולתהומות שהגעת אליהם? זאת אומרת, זו מועקה עוד לפני שאתה מתחיל בכלל לגעת בה, לא?
העובדה היא כאילו שעל הנייר, כן.
זאת אומרת, אתה פשוט צריך לנסות. כל מה שאתה חושב הוא נכון, אבל לא.
שאני הגעתי, אני זוכרת את עצמי מגיעה לדבר הזה, מוכנה לסנוע אותו. ופשוט האנושיות... שבה כל הצדדים, כל מי שמעורב בהפקה הזאת, איכשהו הוא מתאפיין בה, וגם אני חייבת להגיד מידת החדות הגאונית של המטפלת שנמצאת שם, שהיא פשוט, לא יודעת איך היא עושה את זה, אבל יש לה איזה דרך גם להיות סופר אמפתית, גם להתעניין באמת, וגם באמת יש שם אהבת אדם כל כך ניכרת, שאתה לא יכול אלא להידבק בה ולאהוב אותם גם.
סליחה, אני מתקשה להאמין לזה, ואני לא עכשיו כאילו משחק פה תפקיד, אנחנו לא שוטר טוב, שוטר רב, אני באמת מתקשה להאמין שמטפל, שבאמת רוצה לעזור לזוגות, להחלים, ואגב, אני אומר פה במאמר מוסגר, טיפול זוגי הוא מבוא לגירושים, זה דחיית הגירושים בינה, זה דחיית הפרידה, לרוב ב-98.7% מהמקרים. אל תעשי לי פרצוף, גילי. זה סטטיסטי ואני בדקתי את זה, וזה מדעי ומדויק.
ברור, אתה הרצת מטפל.
לא, אבל באמת, מטפל עם אחריות. הוא הולך כאילו ואומר, בואו צלמו את הטיפולים שלי. מי שבאמת דואג לרווחתם של הפציינטים שלו, זה מה שהוא עושה, הוא קורא לצוות צילום, כאילו,
בטוחה
באיזה עולם?
אני, לפני 3 עונות, מה שאתה מדבר זה מה שאני אמרתי. אבל אני יכולה להגיד לך שבעונה 2 יצא לי לשבת עם אורנה גורלניק ולראיין אותה, היא הייתה בדיוק בביקור בארץ.
זה מגה צדקני מה שאמרתי עכשיו?
זה בכלל לא צדקני, כי גם אני באתי ואמרתי לה, על הנייר, אוקיי? מה לך, אישה רצינית, מטפלת רצינית, פסיכותרפיסטית, עם כ-1,000 תארים ומחקר וסטודנטים, ודורות על דורות של אנשים שעזרת להם וטיפלת בהם, מה לך ולדבר הזה? ובסוף אתה יושב מול התוצר הסופי, ואתה יודע שהם בכוונה לא דיברו על מין, ובכוונה לא דיברו על הילדים שלהם, ובכוונה לא דיברו על כסף, זאת אומרת, הם דיברו, אבל הם ערכו את זה החוצה, ומה שנשאר זה איזשהו בסיס
נקי. אבל המין והילדים וכסף, זאת אומרת, לא על זה הריבים, לא זה הגרעין, זה כאילו, זה לא קצת כמו כל הזירו?
אז אני יכולה להגיד שבעונה החדשה, 3 הזוגות שאיתם מתחילים את העונה, הם כולם, העניינים שלהם הם נוגעים סביב נאמנות או סקס, וזה כן מדובר, ושוב, זה נכון שכולם שם צריכים איזושהי מידה של אקסביזיוניזם ורצון לדבר ורצון שיראו אותם כנראה.
אבל גם אנשים שמגיעים לחתונה ממבט ראשון משוכנעים שהם מגיעים לשם בשביל למצוא אהבה. אנשים לא מגיעים למצוא אהבה בטלוויזיה. אנשים לא מגיעים לפתור את הבעיות של היחסים שלהם ושל הזוגיות שלהם בטלוויזיה. שום תוכנית טובה ככל שתהיה ומטפלת חדה ככל שתהיה, לא תשכנע אותי שטיפול זוגי אמיתי לא צריך לעשות מול מצלמה, שצריך לעשות אותו בחדרי חדרים. ואף שזה מהנה, זה גם, יש בזה מימד של שקר. זה קצת כמו לרדת בגדול. בואו נעזור לאנשים האלה להוריד במשקל, והנה, ואנחנו נותנים להם תוכנית של תזונה, ואנחנו עוזרים להם, אנחנו שומרים עליהם אחר כך, ושלוש שנים אחרי, אם תחזרו לאנשים שהיו בלרדת בגדול, אז תראי שהם חזרו לאיך שהם היו לפני.
אני לא בטוחה שאני לא מסכימה איתך, אבל במבחן התוצאה הטלוויזיוני, בסוף אתה יושב שם ו... התובנות שעולות מהמסך והעובדה שכל מערכת זוגית היא איזשהו ריקוד שבו אחד יוצר משהו והשני מגיב אליו ולהפך, והאופן שבו אפשר לפרק את שיווי המשקל הזה ככה שהוא יתפזר בצורה אחרת בין אותם שני אנשים, היא מרתקת.
אני מעריץ אותך, באמת. גילי, אני מעריץ אותך. אתה אדם הנערץ עליי.
ואתה אוהב את האנשים שאתה רואה שם.
זה מדהים איך את מצליחה לחלץ גם תובנות נשגבות מהדבר הזה, כאילו...
תנסה ותהנה.
לא, וברמה העקרונית, זה נשמע לי כמו פורנו, ואם כבר פורנו, אז לפחות שיהיה מחרמן.
היי, אני נטע אחיטוב, ואני רוצה לספר לכם על פודקאסט חדש, מדעי הארץ. פודקאסט המדע של עיתון הארץ והאוניברסיטה העברית בירושלים. בפודקאסט הזה אנחנו עונים על השאלות שמאחורי השאלות. איך המציאו המצאות פורצות דרך ומה הופך אותן לכל כך חשובות. בכל פרק נגלוש על גלי המאורעות, המחשבות והתקופה, וננסה להבין את הסיפור מאחורי ההמצאות והתגליות הגדולות בהיסטוריה.
במושגים של היום הוא משהו בין מגלומן שמקופף את הכללים למישהו עם אתיקה מאוד מפוקפקת.
איינשטיין כבר היה סלב, אז לכל מקום שהוא הלך, הלכו איתו הרבה אנשים.
כל האישיות של בני אדם, טוב או לרע, נמצאת במדע.
אז חפשו מדעי הארץ בכל מקום שבו אתם מאזינים לפודקאסטים.
ניב, את הסוף שבוע האחרון הציל בבית משפחת איזיקוביץ' מוסרי אחד טד לאסו.
אנחנו בפינתנו אמרתי לך?
אנחנו בפינתנו אמרתי לך, כן. זה היה סוף שבוע של צינון משפחתי.
יש שיר של ההייבס שנקרא Hey to say, I told you so.
Hey to say, ממש, אף אחד, כולם בכאב אומרים.
מעולם לא אמר אף אחד, כן.
כן. תראה, זה היה סוף שבוע של צינון משפחתי, ובין שיעול לשיעול יצא שערם ואני גמנו איזה, לא יודעת מה, חצי עונה של טד לאסו, וזה הצחק אותי כל כך, שצחקתי בקול, ואז נזכרתי במה שצחקתי, וצחקתי עוד פעם.
זו הגדרה של פיור פאן.
ממש.
בעיניי טד לאסו, ואני רוצה להמליץ לך על, אם את כבר כאילו בטד לאסו וזה, וסוף סוף נכנס לעניין הזה, אני רוצה להמליץ לך על עוד כמה דברים. יש להקה ממש טובה, נירוונה.
אה, שמעתי עליהם.
שמעת עליהם, כן.
מניאק.
עכשיו יש, זה יש גם קשר ישראלי, יש במים ממש טוב, קוראים לו קוונטין טרנטינו. כדאי לך לבדוק את הסרטים שלו. איך לבדוק את הסרטים שלו. הוא נשוי, אני לא יודע אם את מכירה.
הבנתי, תצחק עליי, בסדר. אוקיי.
לא, כי כדאי לך גם לבדוק לאשתו, יש שני שירים מדהימים, שני שירי פופ מהטובים שנכתבו בארץ, השיר הזה ושוב הגשם. נהדר. כדאי לך לבדוק גם את זה.
נהדר, נהדר. לפעמים, אנשים יש להם בטודו ליסט דברים, והם נדחקים לתחתית כמה ש...
אז את ממליצה למאזינות מאזינים שלנו על סדרה שזכתה פעמיים בכל הפרסים האפשריים בהם, כן?
מה שמאיר שלב מכנה הצלחת שמתחת. אוקיי, לפעמים צריך להוציא את הצלחת שמתחת.
איך רואי קנט? מצחיק, אה? איך הוא מצחיק?
Bing bong, you ding dongs.
Ted.
Yeah.
Guess who is going to be featured in Vanity Fair's business issue as a powerful woman on the rise.
I finally got it! This is incredible!
Ted!
Yeah.
Not you.
תקשיב, אני ממש צחקתי בכל רם, בעיקר מהדמות של הבעלים.
כן?
של הזה, וואה, אני מתה עליה. על הזרועות השריריות שלה, מה זה?
אז זה, אוקיי, הבנתי. בכלל, את רואה אותה, אנחנו לא רואים אותה סדרה. את בכלל מסתכלת את הדברים אחרים לגמרי. טוב, תכניסי לי קצת פומו לחיים. מה אני צריך לקרוא, לראות, לשמוע? סתם, לשמוע אני אגיד, אבל לקרוא ולראות, יש לך כמה טיפים, לא?
אני, תקשיב, עברתי שעות נחמדות מאוד בחברת גרי שטיינגארט, הסופר ה... יהודי, רוסי, אמריקאי.
אני מחייך כאילו יש לי מושג, כן?
גרי שטיינגארט, הוא היגר עם הוריו מברית המועצות המתפרקת
כשהוא היה בן שבע. תחסכי לי את ההקלקה על הוויקיפדיה, כן?
והוא כותב ספרות מאוד מאוד רוסית ומאוד מאוד יהודית. והספרים שלו הם פשוט
אבל התפוצצות. אבל איך זה מסתדר? כי נגיד רוסית, אז אני ישר חושב, סליחה על זה, אבל כן, טולסטוי, נבוקוב,
צ'כוב לחלוטין, הוא כזה.
זה, כן.
אבל הוא מביא לזה תבלינים יהודיים ותבלינים של מהגר, ובן אדם שיושב במנהטן ורואה את העיר משתנה לנגד עיניו, וכל זה איכשהו מתרכב לאיזשהו משהו, יש מילה כזה מתרכב?
אני לא יודע.
נגיד שכן, ושזה לא קשור לריקבון.
כן.
כל זה הופך להיות איזה פאזל.
זה כמו מתכנס, אבל ברכב.
אבל הספר הזה שנקרא חברים של סשה.
טוב, זה תרגום שהוא מצד אחד מבריק ומצד שני חסר מקוריות, כי הרי סשה זה אלכסנדר, אז החברים של סשה זה כאילו החברים של אלכס, אבל לסרט החברים של אלכס מעולם לא קראו החברים של אלכס, קוראים לו The Big Chill, ובטח גם לספר הזה לא קוראים The Friends of Sasha.
לא, קוראים לו Our Country Friends, אבל כן, יש קשר גם למחזות של צ'כוב, כמו שהערת מקודם, בעיקר הדודבניה, וגם לחברים של אלכס.
אני נינה. סתם, רציתי להגיד משהו שקשור לצ'כוב.
אז אתה. בקיצור, אנחנו בזמן סגרי הקורונה, לאלכס ולמשה, סליחה, לסשה ולמשה, של הבת שלהם קוראים נטשה, יש בית בצפון מדינת ניו יורק, ובבית הזה יש חמישה בונגלוס, שהם מאכלסים בחברים קרובים שלהם, קרובים יותר וקרובים פחות.
אז הם האינטלקטואלים עם הבית בצפון מדינת ניו יורק, כן?
החברים שמגיעים לשם, שניים מהם הם חברי ילדות של סשה, שלמדו ביחד בבית ספר לילדים מאוד מאוד מוכשרים, אך נטולי ממון בניו יורק, בדיוק כמו העבר של גארי אגב, גארי שטיינגרד, והם מגיעים עם העבר שלהם, והכמיהות והרצונות והקנאות אחד בשני, מגיעים גם סטודנטים, של סשה שהוא מרצה לכתיבה בדומה לגרי שטיינגרד, ומגיע השחקן שהוא הדמות ההוליוודית שטורפת את כל הקלפים ואת כל היחסים בין כולם, האיש שאיתו סשה אמור לאבד ספר שלו לכדי סדרת טלוויזיה, והדבר הזה לא קורה, ואם הוא לא יקרה, סשה יאבד את הבית ואת כפר הנופש הקטן שלו. אבל מה שקורה ביניהם בפרק זמן הזה שהם מבלים ביחד את סגר הקורונה במרפסת ובאחו שם רואות כבשים, אתה יודע, כל הקווים המצטלבים בין חברים, התאהבויות ומערכות יחסים, אכזבות אחד מהשני ומהביצועים אחד של השני, בחיים אחד
רגע,
של השני.
רגע, אני שנייה רגע עוצר אותך, סליחה, כי אני יודע לאן זה הולך. זה לא מנגנון קצת משומש? זאת אומרת, לא ראינו אותו עכשיו, נגיד, גם בגלס אניון, רצח כתוב היטב 2, שדיברנו עליו שבוע שעבר, לא ראינו אותו בחמש שנים האחרונות בפרנצ'ייז הזה, איך קוראים לזה? שגם ליאור אשכנזי עשה לו גרסה בעברית, הסרט האיטלקי, חברים במשהו שלא, שכולם חייבים להראות את הטקסט שנכנס להם לטלפון. כאילו, לוקחים אנשים ברמת ורבליות ואינטלקטואליות פחות או יותר דומה, נכון? וקולעים אותם באותו מקום, ועכשיו נותנים לכל הדרת לצאת החוצה. כאילו זה
לחלוטין עובד על מנגנונים מוכרים, ולחלוטין עובד גם על מסורות בספרות הרוסית של בית קיץ כזה, שאליו מתנקזים כולם בקיץ וחווים שינויים חברתיים בגלל שהם כולם ביחד. כן, זה מנגנון ספרותי שאנחנו יודעים לזהות אותו מיצירות עבר, אבל מה שגרי שטיינגרט עושה שם עם השפה המטורפת שלו...
לא, אבל
שלו,
גם פעם יש את התירוץ של הקורונה, כאילו, נכון, אז הנה, הקורונה שם אותנו...
הם הפוד אחד של השני, כן. אתה יודע, איך קראו לזה?
קפסולות.
הקפסולה אחד של השני, ובתוך הקפסולה הזאת, אלוהים יודע מה קורה, ואנחנו מלווים אותם במשך כמה חודשים, וזה פשוט מענג וכיפי, גם בגלל שגרי שטיינגרט הוא פשוט אדם כל כך מוכשר.
את כל הזמן אומרת גרי, ואני חושב שתגידי גרי שנדלינג, וזה לא קורה.
אך לא.
את לא אומרת גרי שנדלינג. תמליצי לי על עוד משהו איזי קוביץ'.
איזה קוביץ'. תראה, נפלתי על סדרה ספרדית. הרבה זמן לא קרה לי שנפלתי על סדרה ספרדית.
הרבה זמן לא דיברנו פה על סדרה ספרדית, ואת יודעת מה זה אומר.
זה אכן לא קרה הרבה זמן, כי באמת לא היו מועמדים אחרי סקאי רוחו.
כן.
שעמדו בסטנדרט שנבנה לנו.
לאן אפשר ללכת אחרי סקאי רוחו?
לשום מקום, לשום מקום. אנחנו נתקענו ולא היה לנו אפילו רוחו אחד קטן למלא בפער, בחלל.
לנסוע לאיביסה.
לאיביסה.
לבטלונה, לבלנפיה.
לדבר. אז תקשיב, קוראים לזה, תרגמו את זה לזכרי אלפא.
לזכרי אלפא, כן.
אלפא. שזה שם בין מזעזע למחרוד, אוקיי? אבל... וגם התכוננתי גם באמת לסנוע את זה, כי זה היה נראה לי כמו רמזור על ההתחלה.
ואת לא אוהבת רמזור?
מה?
Me llamo Santi y soy machista. Y estáis aquí porque habéis decidido transitar hacia un nuevo concepto de lo que significa ser hombre.
¿Cómo hemos acabado aquí, tío?
Y yo qué sé.
Tú eres un errancio.
¿Eso qué?
Nah, se ha aprendido cuatro palabras y está aquí sentando cátedra.
Todos somos machistas. Porque es en la cultura que nos hemos criado.
A mi masculinidad no la deconstruye ni Dios.
בקיצור, זה היה נראה לי כמו רמזור, רק הפעם כאילו ההתנהלות המיזוגנית היא בגלל שכאילו שינו את הכללים, עכשיו נשים מקבלות קידום והגברים הטובים.
לא, זה רמזור.
כן.
זה בלי אהבה, כן.
אבל תקשיב, אני מצאתי את עצמי צוחקת אמיתי, כאילו...
בכל רם?
בכל רם, נגיד פעמיים בפרק, ופרק הוא כזה חצי שעה.
לא, פעמיים בכל רם זה...
אמרתי, וואלה, לקחתי... קודם כל, הנשים שם לא מטומטמות. הן גם לא כאילו כזה מצקצקות, הן לא קלפטה כזה, כן. רעות.
שוב הלכת עם החברים לשתות בירה.
צוק, 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 צוק.
פוחס לא, שכמוך, לא. השארת אותי עם הילדים ולהכין חביתות, כן?
הן ממש ממש נשים נורמליות מאוד. והגברים הם באמת אינפנטילים.
כמו הטמבלים שאנחנו.
אבל אתה גם קצת רחמך נחמרים עליהם. Okay. וזה באמת מין המנובלות שינו את הכללים, וכבר לא מצחיק לצחוק על נשים והדברים שהן רוצות וזה. אבל וואלה, לא העליב לי את מנת המשכל, ולא הרגשתי שאני מאבד את המוח. עכשיו תורך.
תורי להמליץ לך על משהו?
כן.
אז אני באמת חושב שתאהבי את זה.
כן.
נשבע לך.
יאללה.
All You Can Tweak, של Move D ו-D-Man.
מה זה tweak?
Tweak. כל מה שאת יכולה...
לעשות לו tweak.
כן, בדיוק. ככה לעשות לו את ה-tweak הזה. אין איזה מילה בעברית. כל מה שאת יכולה לעשות לו tweak...
כי זה לא מילה.
כן, תעשי.
כל מה שאת יכולה, תעשי לו tweak.
כן, בדיוק.
הוא עושה לי עם היד גם.
זה המוטו שלי, תעשי לו tweak. כן, כל מה שאת יכולה. אלבום של Move D, דייוויד מופאנג, אחד הצדיקים הגדולים של הדיפ האוס, ובכלל... אלבום פשוט יפהפה, זאת אומרת, יש שם את הביט הזה ממתחת, ששומר אותך ערנית, אבל מעל יש מלודיות כל כך יפות, ובייסליינים שגורמים לך לזוז גם בלי שאת רוצה, הנה, את רואה...
אולי זה הטוויק.
כן, הנה, עכשיו אני כבר ככה, זז, מזיז את האגן על הכיסא.
עושים על זה משהו.
כן, עושים משהו על הטוויק.
שלא יהיה לך טוויק.
בנדיט שכמוך.
לא, אולי זה כואב, אתה יודע, אחר כך בלילה, אתה אומר, יכולתי...
שבעה, רגע,
למה היה לי טוויק?
טוויק, את מפריעה לי, כי יש שבעה קטעים, וכל אחד מהם גם יכול להתנגן במסיבה בשלב זה או אחר, וגם בתור אלבום אחד, הם נחווים כיצירה אחידה, וזה יופי של דבר, אני ממליץ לך להקשיב לפני השינה.
יאללה.
או לפני היציאה.
אוקיי.